רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום ואחר הצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בחמש אחר הצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מהבראה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי, חפשו סקיני מינוס, כנסו, סמנו, עוקב לקבלת תכנים נוספים ודרגו אותנו חמישה כוכבים. היום 706 באוקטובר, ועדיין 48 אחים ואחיות ואחות שלנו חטופים בעזה. הגיע הזמן לסגור את המלחמה, להחזיר את כולם הביתה. אנחנו מחכים שכולם יחזרו ולא נוותר עד השבת החטוף האחרון. השבוע כל הרשת דיברה על שני דברים. כמה באמת צריך לשים לחתונה וכמה עולה עוגת שוקולד. אז בואו נתחיל עם חתונה. רותי רוסו פרסמה פוסט נוקב על מתנות לחתונה. הפוסט מותח ביקורת על תרבות החתונות בישראל, שהפכה למוגזמת ורבתנית. בעצם רותי רוסו טוענת שהתרבות הזאת יוצאת משליטה. הכותבת מציינת שההוצאות המופרכות על אירועים יוצרות לחץ על האורחים, שמצפים מהם לחסות את המנה בסכומים שאינם תואמים את המציאות הכלכלית. הפוסט קורא לשים סוף לתופעת השופוני על ידי צמצום הוצאות, בחזרה לקונספט צנוע יותר של חתונה, והזמנת האורחים לשמוח ולא לממן את האירוע, במקום כסף מוצאות חלופות כמו רשימת מתנות סמליות ושימושיות. אז האם חתונה היא חגיגה של אהבה או עסקה כלכלית? האם אנחנו באים לשמוח או לחסות את המנה? בואו נדבר על זה מכמה זוויות, אני חושבת שזה מייצג הרבה מאוד דברים, מעבר לכסף. העניין הוא שאין אישה שמגיל 5 לא מפנטזת על סמלה לבנה ביום הגדול, נשף סינדרלה. עד פה הכל בסדר. העניין הוא שבעיסוק המרכזי שלנו, בימי שישי בערב, אנחנו תמיד יושבים ומשווים למי יש יותר גדול. חתונה, כשאנשים מתחתנים, זה בדרך כלל קורה באותה שכבת גיל. יושבים כל החברים ביחד ומתחילים להשוות. לזו יש שתי שמלות, אז לי יהיו שלוש שמלות. לזו יש יונים שעפות, אז אני אביא מסוק. זאת נכנסת עם לימוזינה, אני אכנס עם חמור לבן. בעצם כל דבר הפך להיות סמל סטטוס. אם אני רוצה להיות בסטטוס מסוים, אני חייבת לעמוד בסטנדרטים של מה שהחברה מצפה ממני. מעבר לזה שיש זוגות שמרגישים שהם חייבים לעשות אירוע גדול כדי לכבד את האורחים, או בגלל לחץ משפחתי. וכל זה גורם לזוגות לעשות חתונות הרבה מעבר ליכולתם. לפעמים עם שלוש שמלות, מסוקים, זיקוקים וגימיקים מיותרים. הדגש שהם נכנסים לחובות גדולים עוד לפני שהם התחילו את החיים המשותפים שלהם. אני רוצה שתשאלו את עצמכם, האם ההשקעה העצומה והמאמץ הכספי שמושקעים באירוע של כמה שעות שווים את זה? האם באמת שווה להתחיל חיים משותפים עם חובות? אני רוצה לספר לכם על זוג לקוחות שלי, שהם היו בני 30 כשהם הגיעו אליי, פחות או יותר. כמובן, כל החברים התחתנו גם בתקופה של שנתיים, שזה בדיוק הגיל. לחלק מהחברים היה הרבה כסף, אז הסטנדרט שלהם היה מאוד גבוה. לכל חתן הם עשו מסיבת רווקות בקזינו בחול, כל קלה עשו סופש מפנק באיזשהו צימר, והסטנדרט היה שבכל חתונה קונים סמלה חדשה, קונים חליפה חדשה, כמובן נתנו מתנה נדיבה של אלפי שקלים. עכשיו הזוג הזה שהיה אצלי, הם היו הראשונים להתחתן, אז כולם פינקו אותם. והם הרגישו שהם צריכים להחזיר את מה שנתנו להם, והם היו מאוד מסכנים, כי לא היה נעים להם להגיד שזה מעבר ליכולת שלהם. לא היה נעים, היה 5 חתונות ברצף, כל חתונה כזו היה אירוע בחול, והם לא יכלו לעמוד בזה, והם לא יכלו להגיד שהם לא מסוגלים לעמוד בזה, שהם לא מסוגלים לקנות סמלה חדשה לכל אירוע, שהם לא מסוגלים לנסוע למסיבת רווקות בצימר כל אירוע. והם נכנסו לחובות כבדים מאוד רק בגלל הדבר הזה. אז נכון, להתחתן היום זה יקר, אבל אפשר גם אחרת. כדי להוזיל, אפשר להתחתן בחורף. אני התחתנתי במרץ, וזה היה באמצע, ירד מבול, גשם, אבל זה היה נהדר, דווקא מרענן. לא ביום חמישי בערב, שזה היום הכי יקר בשבוע. לא להתפתות לגימיקים מיותרים. ובואו, בואו נדבר גם על, אפשר גם חתונות צנועות, כן? למשל, אפשר בחצר או בגינה, או כי בסופו של דבר, אתם יודעים, תזכרו את זה ש דווקא בקורונה, שזה היה קטן ואינטימי ורק המשפחה, זה היה כזה כיף, זה היה הכי מרגש שאפשר. אז זה אפשרות אחת. תסתכלו על החתונות של חרדים, שזה חתונות באמת גדולות, אבל שם זה ברור מאליו שזה מאוד מאוד צנוע, כי אנשים לא יכולים לעמוד בסכומים כאלה, בטח לא עם הרבה ילדים, אז האוכל לא משחק תפקיד וכל אחד מביא כפי יכולתו. בחול יש מודל של מתנות, אנשים נותנים מתנות פיזיות ולא דווקא כסף, אז אפשר לחשוב אחרת, אפשר לעשות את זה בצורה שונה, אוקיי? ועוד משהו שחשוב לי להגיד על חתונות, זה שלא צריך דווקא חתונות גדולות בכוח. כי באמת, תזכרו את זה, תזכרו בקורונה, איך זה היה כיף שזה היה קטן ואינטימי. אני זוכרת שאני התחתנתי לפני 27 שנים, אמא שלי מאוד התרגשה, סוף סוף הבת הבכורה שלה מתחתנת, סיבה למסיבה, הפעם גם היא יכולה להזמין לאנשים לאירוע שלה, ופשוט האירוע יצא משליטה. אני זוכרת שניסיתי לעמוד על רגליים אחוריות ולהתנגד, אני רציתי חתונה קטנה, אינטימית, רק עם אנשים שאני אוהבת ושאוהבים אותי, אתם חושבים שזה עזר לי? לא, זה לא עזר לי. היא הזמינה חצי פתח תקווה, היא הזמינה את כל הדודים, הבני דודים, הילדים של הבני דודים. חצי מהם לא הכרתי, ובאמת, מה שקרה, שאנשים לא הגיעו. הם אישרו הגעה, כי לא היה להם נעים להגיד את האמת, אבל הם לא הגיעו, ולפחות 30 מנות הלכו לפח. עכשיו, המזל שבאמת הצלחנו לחסות את החתונה, אבל זה היה שיעור לא נעים. ומה שכן, מאז אמא שלי באמת למדה ולא להפעיל לחץ על הזוג הצעיר ולהזמין את כל הדודים הרחוקים, וגם אנשים שאף אחד לא מכיר, כי זה רק כי לא נעים, אוקיי? היום אנשים בוחרים בפינצטה האם ללכת לאירוע כזה או אירוע אחר. אנחנו מדברים על חתונה, אבל כמובן כל אירוע יש לו עלות. אנשים יודעים שמצפים מהם להביא סכום שלפחות יחסה את המנה, ואם באים כזוג אז בכלל. ובמקום לשמוח, הם רואים הזמנה לאירוע כמו כנס. והבעיה היותר גדולה, שמצפים מהם להביא סכום. הם יודעים את זה. וגם אם אתה מביא 300-400 שקל, שזה סכום מאוד מכובד, אבל זה נראה עלוב. אז נהיה מין אינפלציה כזה, מין תחרות כזאת סמויה, שאני צריכה להביא כמה שיותר. חלק מהאורחים מרגישים שהם מממנים אירוע רב-תני, שהם לא בחרו בו. וחלק אחר חושב שזה הלוואה שצריך להחזיר. אז פה זה באמת הבעיה, שאני אומר, טוב, אני אתן היום, יחזירו לי בעתיד, וככה אני יכולה לתת הרבה, אבל אז אני מכניסה את הזוג שבאתי לאירוע שלו לבעיה. והעניין הוא שבאמת זה לא תמיד רק באשמת הזוג, גם האורחים אשמים בשופוני הזה. מי ייתן את המתנה הכי גדולה? והבעיה שאנשים לפעמים נותנים את המתנה באמת בשביל השופוני, אבל לא כי יש מאחורי זה כסף. פשוט לא נעים להם. לקוח שלי היה במצב ממש קשה. עד כדי כך שתבינו שהוא היה אצלי בליווי כלכלי, אחותו שילמה את הליווי הכלכלי כי לא היה לו כסף. ואז היה אירוע לאחותו, לילדים של אחותו. והוא נתן סכום מאוד מאוד גדול של אלפי שקלים, ואמרתי לו, למה? אין לך את הכסף הזה. הוא אמר, אבל אני רוצה לתת לאחותי, אבל אחותך משלמת פה, היא יודעת את המצב שלך, על מי אתה עובד, אוקיי? אז למה השופון הזה? למה לעשות רושם? אוקיי? אז כמה לתת? תיתנו כמה שאתם יכולים באמת. אנשים מצפים מכם, אם הזמינו אתכם, ובמיוחד היום, שהכל כל כך, כל כך, בגלל הקורונה, בגלל המלחמה, אם מזמינים אתכם, סימן שרוצים לשמוח אתכם. וכולנו נמצאים במצב הזה, אז תדעו שתביאו כמה שיש. מתנה מאוד מכובדת, זה 360 שקלים, מה שנקרא פעמיים חי, אם אתם באים לאירוע, 360 שקלים, זה מתנה מאוד מאוד מכובדת. אם אתם באים זוג, תיתנו חמסה, 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 יענו 555 שקלים. נכון, אם יש לכם, ובאמת אתם נותנים ממקום של יש, ואתם בקרבה ראשונה, אז תיתנו כמה שאתם רוצים, אין בעיה, אבל אל תיתנו על האין. אני חושבת ששני הצדדים, גם האורחים וגם המארחים, אנחנו צריך פה, הגיע הזמן להביא מתנות בשפיות מצד אחד, מצד שני גם לא לעשות חתונות גרנדיוזיות. מצד אחד, אל תיתנו מתנות מוגזמות מתוך מחשבה שבעתיד יחזירו לכם, במיוחד, אני אומרת לכם, במיוחד אם אין לכם. ומצד החתן והכלה, תזכרו, המטרה של החתונה זה לחגוג אהבה. כל השאר זה שטויות. תתרכזו במה שחשוב. הדבר הכי חשוב בחתונה הוא מה קורה בדיוק כשהאורות נכבים והחיים האמיתיים מתחילים. ואתם רוצים להתחיל את החיים האמיתיים שלכם עם כמה שיותר כסף, כדי שתוכלו לחיות ברווחה כלכלית, שתוכלו לקנות דירה, שתוכלו להתחיל את החיים שלכם כמו שצריך, בלי, ובטח ובטח בלי חובות. זהו, אז אני מקווה שככה עניתי על הדבר הזה, על הסוגיה הזאת. אנחנו נצא להפסקה קלה ונמשיך מיד אחריה.
לחכות שיבוא הצלצול, כל החופש נעול שם מחוץ לגדר, בדירה על הרצפה מתפזרות מחשבות לא טובות שצריך לסדר.
שיעורים בפסנתר, לא פשוט להתמיד, תגידי למי זה עוזר. כל הדרך לאט, קצת בשמאל, קצת ימין, ובכל זאת הגעת, מי היה מאמין?
רצית שהעולם ידע למצוא אותך חלומות, הבנת כבר את הדרך.
שאת לבד בתוך חידה, שלא תמיד יש מי שיבין, אבל
חלומות שעיניך עוצמות, לפעמים רק הבוקר חוסר, ואתה כבר מתחיל להכיר את השביל הקבוע בנוף החולה.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
אז השופוני של החתונות לא נגמר בחתונות, התופעה הזאת היא הרבה יותר רחבה, וזה חלק מתרבות צריכה רחבה יותר. פוסט נוסף של השבוע של דניאל עמית, שמוכרת דוגת שוקולד פשוטה ב-140 שקל. איך קרה שמוצר כל כך יומיומי הפך לסמל סטטוס? אנחנו קצת התבלבלנו. הרבה פעמים זה קורה. זה קורה בגלל הרבה סיבות, אבל זה קורה גם בגלל שאנחנו מנסים להגשים חלום של מישהו אחר. אנחנו לא מחוברים למה שאנחנו רוצים. אנחנו כל הזמן עסוקים לרצות אנשים אחרים, ואנחנו כל הזמן עסוקים במה אנשים חושבים עלינו. אני בהמשך אדבר על הסיבות של למה זה קורה, אבל אני רוצה לספר לכם כמה סיפורים מהזמן האחרון שבאמת סמרו שערותיי כל פעם שאני רואה את זה. אני באמת לא מצליחה להבין למה אנשים מגיעים למצב הזה שחיים עליהן. אז כמה סיפורים מהזמן האחרון. הסיפור הראשון, באמת, תראו, החלום הישראלי, האולטימטיבי, זה בית עם גינה. ואפילו אולי, אני משדרגת את זה קצת היום, גם בריכה קטנה בחצר. וזה מין חלום כזה שכולם, מגיל מאוד מאוד צעיר, ממש רוצים. ואני מודה שגם לי היה את החלום הזה בעבר, ולקח לי זמן, אבל עד שהבנתי שזה לא באמת מה שאני רוצה. בית כזה מצריך תחזוקה שוטפת. בית גדול זה עלויות גבוהות של ארנונה, מים, חשמל. אם לקחת בית פרטי, צריך תחזק גינה. אני, הדבר האחרון, אל תיתנו לי, אני רק מחפשת מה לא לעשות, לא מה לעשות. אני כל כך עמוסה, שאני רק רוצה, שאל תיתנו לי עוד משימות. אבא שלי בזמנו, התרפיה שלו הייתה בערב לבוא הביתה, גרו תקופה בבית פרטי, זה היה התרפיה שלו, היה מאדר כל עץ ומנקש וזה, ומשקה וכל תפוז וכל לימון, הוא היה הולך וממשמש אותו, זה היה הכיף שלו. בשבילי זה סיוט, רק אל תזיזו אותי, יש לי כל כך הרבה משימות, אל תיתנו לי עוד משימות. אבל אם, לא, אם גרים בבית פרטי, אי אפשר בלי גינה מטופחת, ואז צריך גנן, וגנן עולה כסף. אז ברגע שהבנתי, עכשיו אני לא רוצה להוציא על קירות, אני בית צריך לשרת אותי, לא אני צריכה לשרת אותו, וברגע שהבנתי את זה, הבנתי שזה לא מתאים לי, שזה לי אישית, זה לא מתאים. עכשיו, אני רואה משפחות, לא אחת ולא שניים, יש להם בית מטורף, ששווה 6-7 מיליון היום. אבל מצד שני, אין להם כסף למסטיק. אנשים משלמים משכנתה, 9,000, 10,000, 12,000 שקל בחודש. תגידו לי, זה באמת שווה את זה? זה לא חלום, זה מלכודת. כי החלום הזה בולם כל התקדמות כלכלית שלכם. הוא לא הגיוני, הוא לא כלכלי, הוא גובה מחיר כבד, הוא גובה מחיר של משכנתה חונקת, הוא גובה מכם להיות במרוץ עכברים תמידי, הוא גובה מכם את ה... הוא לוקח לכם את העניין הזה שאתם בנזילות, אתם בחוסר נזילות שנים, אתם מבטרים על השקעות שיכלו לבנות לכם חופש כלכלי אמיתי. אז מה שאני רוצה זה באמת תחשבו רגע, כי הרבה פעמים שואלים אותי, מה? איך, אבל אם כולם רוצים, אבל מה אתם רוצים? מה החלום שלכם? תחשבו האם זה באמת מה שאתם רוצים. תהיו מפוקסים בסנטר שלכם, אוקיי? לא משהו שמישהו יכתיב לכם, אלא מה מתאים לכם באמת, אוקיי? עכשיו, אני רוצה לספר לכם, הייתה לי לקוחה שהפגישה הראשונה נערכה בבית שלה, וכשנכנסתי אליה הביתה, באמת ראיתי שהבית מעוצב בטוב טעם, הכל לבן, מבריק כזה, הכל חדש, הכל יוקרתי, נראה באמת מגזין. אבל למגזין הזה היה מחיר, והמחיר הזה בא לידי ביטוי ב-300,000 שקל חובות שלא מצליחים לצאת מהם, וגם במינוס. עכשיו, אני עוד פעם אומרת, אם יש לכם לבריאות, תקנו מה שאתם עושים, אבל לעשות דבר כזה על המינוס, זה לא משתלם. הפגישה השנייה הייתה אצלי בבית, והיא הגיעה, ואני ראיתי בעיניים שלה שהיא מאוכזבת ממני. אני לא יודעת למה היא ציפתה. אולי היא ציפתה באמת לאיזשהו, בגלל שאני יועצת כלכלית, אולי היא ציפתה לאיזה בית פרטי מפואר. לא, אני גרה בדירה מאוד יפה, חמודה, מושקעת, אני מאוד אוהבת את הבית שלי, אבל זה לא איזה בית אדריכלי מעוצב, הוא בית, הוא כן שבנינו לנו, כי בסופו של דבר מה עושה בית? בית עושה המשפחה שבפנים, בית עושה שמחה, בית עושה צחוק, בית עושה שנעים בבית שאתם נכנסים. זה מה שחשוב בבית, אם יש שטיח כזה או ארון כזה או ספה כזאת, זה לא מה שמשנה. וראיתי שבאיזשהו מקום היא קצת התאכזבה ממני, אבל אני את הכסף שלי לא משקיעה בקירות, אני משקיעה בקירות שנותנים לי כסף, אוקיי? אז החלום הישראלי האמיתי צריך להיראות אחרת לגמרי. הוא צריך להיות ביטחון כלכלי, הוא צריך להיות שיהיה הכנסה פסיבית, הוא צריך להיות חופש בחירה. זה חלום שמאפשר לכם בסוף לבחור. אם תרצו בית עם גינה, תהיו בבית עם גינה, אבל מתוך עוצמה כלכלית, לא מתוך עול כלכלי. אם אנחנו כבר מדברים על נדלן, השבוע היה לי לקוחות, שהם נמצאים במצב של הוצאה לפועל. תבינו, זה רודפים אחריהם נושים, ומצד שני, הם משלמים שכירות, הם גרים במגדל, בקומה 13, הם משלמים שכירות 9,000 שקל לחודש. וכשאני מדברת עם האמא, ואני אומרת לה, תקשיבי, אנחנו חייבים לעשות פה ויתורים. מה לעשות? אתם לא עומדים בזה. אתם חייבים לעשות ויתורים, בואו תעברו לבית יותר זול. אז נכון שהיום מצב השכירות קשה מאוד, וגם כל דירת ארבעה חדרים עולה איזה 6,000, 7,000 שקל, אבל עדיין לפחות זה 7,000 שקל ולא 9,000 שקל. ומה היא אומרת לי? היא אומרת לי, יש לי שלושה ילדים. מה? כל ילד צריך חדר. את לה, מה קרה? אנחנו, כשאנחנו גדלנו, גדלנו כל ילד עם חדר? מה קרה? נכון, נכון שזה כיף שלכל ילד יש את החדר משלו, אבל אם אתם מגיעים למצב כזה, שבאמת אין לכם כסף, ורודפים אחריכם נשים, ויש כבר הוצאה לפועל, אז מה יותר חשוב? שלכל ילד יהיה חדר, או שילדים יגדלו בפיתחון כלכלי, ושיהיה לכל ילד, שילד ידע שהפחד הכי גדול, אני חושבת, לכל ילד, זה שדופקים בדלת הוצאה לפועל. אני חוויתי, לצערי הרב, היה לי את ה... זכיתי את הכבוד המפוקפק הזה, זה פחד אלוהים. תגידו לי, זה מה שאתם רוצים עבור הילדים שלכם? אני באמת לא מבינה. כל ילד צריך שלושה חוגים. למה? לא, לא. יש דברים שבאמת, אם זה טיפולי או רפואי, בסדר. אבל בעיקרון, גם הילדים לא רוצים כל כך הרבה חוגים. גם הם צריכים זמן לחברים, לכדורגל, להשתעמם קצת. זה רק עושה טוב קצת להשתעמם. לא צריך כל כך הרבה חוגים. זה גם עול כלכלי על ההורים. וזה גם, הילדים גם צריכים לנוח מתישהו. אז תבדקו עם הילדים, באמת איזה חוגים אתם תתפלאו, אבל אם אתם תשאלו אותם, רוב הילדים יעדיפו רק חוג אחד, ותשאלו אותם מה הם בוחרים, ותעשו את הסדר העדיפויות הזה. עוד סיפור שקרה גם לאחרונה, לקוחה שלי שאמרה לי, תקשיבי, אני בבעיה, התקלקל לי המייבש. מה הבעיה? אז מה הבעיה? איפה הבעיה? אמרתי לי, לא, אני חייבת, מייבש. אני לא, תראו, אני חייבת לשים פה על השולחן, כי אני לא, אני היה לי מייבש, היה לי בעבר מייבש, ואני אהבתי אותו, כי אני לא סובלת את זה, אני לא אוהבת שהבגדים, אני חושבת שהמייבש הורס בגדים. אנחנו נמצאים במדינת שמש. כמה ימים בשנה יש פה גשם? בחיית. אפילו שהיה לי ילדים בצבא, הסתדרתי. באמת, נכון, זה היה קצת יותר קשוח. היו ימים, יש כמה, אני יכולה לספור על יד אחת, ימים שבהם אני, הכביסה לא מתייבשת לי תוך יום. ואז אני בבעיה. אבל מה, חסר בגדים בארונות? בואו, כאילו, עוד פעם, יש לכם כסף, תקנו מייבש. אבל לקנות, לחלק עוד לתשלומים, ולהתחיל לקחת הלוואות בשביל מייבש כביסה, בחיית. זה לא שווה את זה. אנחנו קצת התבלבלנו. בואו, זה קצת פינוק. מה, אי אפשר לחיות בלי מייבש? אותו דבר מדיח כלים. אוקיי? גם כן. אני, סליחה, אני מתנצלת. זה דברים שאין לי בבית. למה? כי אני רק חושבת על העבודה. אני יודעת שאומרים שמדיח כלים מקצר את העבודה, אבל בעיניי זה עבודה, כי צריך לפתוח, הרי צריך לשטוף לפני את הכלים, צריך לסדר את זה יפה, אחר כך אני רבי מי יפנה את הכלים מהמדיח, מי עשי, אז זה כבר עדיף את השלוש צלחות שיש בכיור, שוטפים, שמים בארון ונגמר הסיפור. אז זה הדעה שלי, סליחה, אני מתנצלת. אולי רק ביום שישי בערב, כשמארחים את כל המשפחה, צריך מדיח. חוץ מזה, במהלך השבוע מסתדרים מצוין. אז גם כן, התקלקל מדיח. מה קרה? נכון, זה לא כיף לשטוף כלים ביד, יותר כיף במדיח. אבל זה לא אפשרי. מה, להיכנס לחובות בשביל מדיח? כאילו באמת, בחיית תהיו קצת סדר דפיות. זה כאילו אנשים לא צריכים לחשוב רגע. עוד סיפור שאני רוצה לספר לכם גם מהתקופה האחרונה, לקוח שלי שהוא נכה והם במצב כלכלי לא פשוט, ונכנסו להם קצת כספים מאיזשהו מקום שהוא היה צריך לפני שנה, ודבר ראשון שהם עשו כשהם קנו את הכספים, הוא הלך וקנה לאשתו טבעת יהלום, ואני התפוצצתי מזה. כי, בואו, עד שסוף סוף סגרת, כמובן שהם גם קנו את זה בתשלומים, שתשלומים זה מכה חולה, ואני פשוט רוצה להגיד לכם, אני התפוצצתי מהדבר הזה. זה הדבר הראשון שקונים, כשאתם סוף סוף מתאזנים, מה זה? עכשיו, הוא קיבל עוד פעם איזשהו כספים שהיו מגיעים לו. אמרתי לו, דיר בלקום, אם אתה קונה לה טבעת, אני קוראת אותך. אמר לי, אבל תקשיבי, אני רוצה לשמח את אשתי. כמובן, אני רק, סליחה, אני אעשה סיפור רקע, כאילו, מה שקרה בשנה הזאת, שכמובן הם נכנסו שוב למינוס, הם שוב פעם עומדים במינוס של 35,000 שקל, הם שוב פעם, כאילו, בחובות. אמרתי לו, תקשיב, יש לך עכשיו, אלוהים אוהב אותך, קיבלת שוב פעם את הכסף, אתה מכסה את, את כל המינוסים, אין יותר מינוס, אתה לא קונה אותה בת. הוא אומר לי, אבל אני רוצה מגיע לאשתי, היא באמת, כל הבית עליה, אני כל כך מעריך אותה, אני כל כך אוהב אותה, אני רוצה אישה מאושרת. אמרתי לו, תגיד לי, אישה מאושרת, זה אישה שיש לה את הבת, או אישה שיודעת שאין לה חובות בבנק, ושהיא הולכת לישון, וששולה מהבנק לא תתקשר אליה מחר בבוקר, ואין לה את הלחץ הזה, והיא לא בחרדה, שחס וחלילה היא תעבור את המסגרת אשראי. תגיד לי מי, מה יותר טוב? אז אומר לי, טוב, תודה, אמר לי, אשכרה ככה, תודה, שהזכרת לי מה חשוב. כי לפעמים אנחנו כל הזמן שוכחים, אנחנו לא מחוברים לעצמנו, למה שחשוב לנו. כל הזמן חשוב לנו להראות אנשים אחרים, שגם אנחנו רוצים לראות את האנשים אחרים. וסיפור אחרון שאני אספר לכם, זה לקוחות שיש לה בת בת מצווה. עכשיו, הם אומרים לי, אנחנו, המסגרת שלנו 60,000 שקל בבנק, אני אומרת, יופי, כמה אתם במינוס? הם אומרים לי, 90,000 שקל. הייתי כזה, עשיתי כזה מין פרצוף כזה, אוקיי. ואז היא אומרת לי, אבל תקשיבי, לבת שלנו יש בת מצווה בדצמבר, ואנחנו רוצים לנסוע לחול. עוד פעם, כאילו, בן אדם, את לא מחוברת למה קורה, הבנק תכף עוצר אותך, את ב-30,000 שקל חריגה מהמסגרת שלך, איך תיסי לחול? ואתם יודעים מה? גם אם את נוסעת לחול, ככה כיף לנסוע לחול. כשכל דולר צריך לספור, מי רוצה לנסוע ככה לחול? בואי נעשה עברה, עוד שנה. תהיי במקום אחר, שי לחול, שי בכיף לחול. למה, אבל זה בת מצווה, כולם נוסעים, אני לא אסע. מה זה בת מצווה כולם נוסעים? לא, לא כולם נוסעים. תסעו, תענו, תבלו, תקנו, אבל על היש, לא על האין. העניין הוא, כל הסיפורים האלה, בעצם יש להם מכנה משותף אחד. הסיבה, שאנחנו חברה צריכה, ולימדו אותנו שקניות הן הדרך להתמודד עם בעיות מנטליות, פסיכולוגיות, רגשיות. במקום לטפל בשורש הבעיה, לקנות דופמין, דופמין, דופמין. זהו. זה פשוט הפתרון. ודבר נוסף, הקלות הבלתי נסבלת היום של כרטיסי אשראי. תסתכלו כל הפרסומות עכשיו, אני לא אגיד חברות, אבל בבקשה תסתכלו על כל הפרסומות שיש עכשיו, מה הן אומרות לנו? מה הבעיה? אתם צריכים כסף? יולי-אוגוסט יקר? החגים בפתח זה מלא הוצאות? אתם רוצים לצאת את החופשה זה הוצאות? אתם רוצים לשפץ את הבית זה הוצאות? אין שום בעיה. קחו, הנה, בואו, תיקחו הלוואה. הלוואה זה לא פתרון לכלום. אתם צריכים להבין. מה עושה הלוואה? הלוואה מגדילה הוצאות. כי מה הבעיה בהלוואה? מה לא מספרים לנו על הלוואות? שהלוואות צריך להחזיר. וברגע שאנחנו מחזירים הלוואות, לוקחים הלוואה, אז לא פתרנו את הבעיה, כי עכשיו יש לנו את ההחזר הלוואה לתת. וגם לחלק לתשלומים זה לא פתרון. כי לחלק לתשלומים זה להקטין הכנסות, כי הכנסות העתידיות שלנו כבר משועבדות לתשלומים. עכשיו, בעצם כשאנחנו לוקחים הלוואה ומחלקים לתשלומים, אנחנו עושים, מה שאנחנו עושים זה בעצם מגדילים הוצאות ומקטינים הכנסות. ואנחנו צריכים לעשות הפוך. אנחנו צריכים להגדיל הכנסות ולהקטין הוצאות. ולכן שני הפעולות האלה, אף אחד לא אומר לנו את זה, אבל הן לא הפעולות הנכונות. מי שמרוויח מזה, זה הבנקים וחברות האשראי. יש משפט ששמעתי פעם, שאני מאוד מאוד אוהבת. האריה לא ילמד את הזברה לברוח ממנו, כי אז הוא יצטרך להיות צמחוני. והבנקים וחברות האשראי לא ילמדו אתכם את, את הדבר הזה, כי אז כי הם מרוויחים הרבה כסף. על כל קנייה שאתם עושים, הבנקים מרוויחים הרבה מאוד כסף. כל קנייה שאתם עושים בכרטיס אשראי, חברת האשראי משלם, הבעל העסק משלם סליקה לחברת האשראי, עמלה. ולכן, מבחינתם, כמה שיותר תקנו, כמה שיותר, כי הם מרוויחים מזה. אבל השאלה אם זה אינטרס שלכם. אז לכן, לקחת הלוואה או לחלק את השלומים, זה לא פתרון נכון, אוקיי? הקונספט הזה של לחיות על האין במקום על היש, זה משהו שצריך להבין שהוא נגמר. אני לא מצליחה להבין את זה. אם יש לי צלחת של עוגיות, ואני רוצה שתהיה לי עוגיה למחר בבוקר, אז אני צריכה לשמור עוגיה. אם אני אוכל את כל העוגיות עכשיו, לא יהיה לי עוגיה למחר בבוקר. אם אני רוצה מחר בבוקר שיהיה לי עוגיה, אני צריכה לשים בצד. למה זה כל כך ברור שזה בסדר עם אוכל, וזה לא ברור עם כסף? אם אני רוצה שיהיה לי כסף ל-whatever, למה שאני רוצה לקנות, אני צריכה לשים כסף בצד. אני לא יכולה לחיות על הבנקים. אני לא מצליחה להבין את זה. למה זה מובן, כשאנחנו מדברים על אוכל, זה מובן שאנחנו יכולים, או כל דבר אחר, פיזי, בסדר, יכולים, מה שיש, יכולים להשתמש, אם אין, אנחנו לא יכולים להשתמש. אבל שזה מגיע לכסף, זה נראה הגיוני שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו, לקחת כמה שאנחנו רוצים בלי גבולות. השבוע התקשרה ללקוחה במצב מאוד בעייתי, והיא אמרה לי, הבנק מוכן לתת לי, מעבר לכרטיס אשראי, אני צריכה עוד 12,000 שקל, והבנק מוכן לתת לי את ה-12,000 שקל האלה, והם אמרו לי שזהו, יותר הם לא ייתנו לי. איך את מגיעה למצב שאת חיה על חשבון הבנק? אם הבנק נותן לך את הכסף, יש לך איך לחיות, ואם הבנק לא ייתן לך את הכסף, אין לך. אתם לא יכולים להיות תלויים בבנק. אתם חייבים שיהיה לכם און בצד, אוקיי? אתם צריכים לדעת שמינוס זה לא מתנה. מינוס זה הלוואה, ולא רק שזה הלוואה, זה הלוואה הכי יקרה שיש. אתם לא יכולים לחיות על חשבון בנקים. מה יקרה אם הבנק יסגור את הברזים? עוד סיבה שכל הדבר הזה קורה, זה הלחץ החברתי. ובאמת, במיוחד, במיוחד ילדים, אני רוצה שהילדים שלי יקבלו את כל מה שהילדים אחרי, אני רוצה, אם כולם נוסעים לחול, אני רוצה לנסוע לחול. אם כולם נוסעים באוטו חדש, אני רוצה אוטו חדש. אם כולם קונים, גם אני רוצה לקנות. בדרך לפה הייתה לי שיחה עם אמא שלי. אמא שלי אומרת לי, למה את אומרת שלאנשים אין כסף? בואי תסתכלי, לכולם יש כסף, יש כסף, אנשים יש להם כסף, אנחנו רואים שיש כסף, תראי כמה אנשים יש בחנויות, תראי כמה בתי קפה מלאים, אנשים יש כסף. אמרתי לה, אמא, לא, את מתבלבלת. זה לא שלאנשים יש כסף, הם קונים עליהן. מעל 70% ממשקי הבית במינוס. 50% במשקי הבית נמצאים במינוס, מה שנקרא, יתרה שלילית בחשבון, כש-20% מתוכם במינוס תמידי. ממוצע 20,000 שקל מינוס. כל השאר הם לא במינוס, אבל או שהם לא חוסכים, או שהם אוכלים את ההון. אז בואו, אנשים, הגיע הזמן כאילו קצת לעשות את השינוי הזה, ולחשוב באמת, מה זה שפע אמיתי? מה זה שפע? אם היה לי עץ תפוחים, שפע אמיתי זה לא לאכול את כל התפוחים עכשיו. שפע אמיתי זה לדעת שכל יום אני יכולה לאכול תפוח, וזה אף פעם לא ייגמר לי. זה שפע אמיתי. ואני רוצה שתחשבו על זה, שבעצם אנחנו חיים בשפע, כי אחד הסיבות שכל הזמן אנחנו קונים, בגלל שאנחנו חיים בחוסר. אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים למלא את החוסר הזה שיש לנו. ואני רוצה שתחשבו ממקום של שפע, אוקיי? תראו כמה שפע יש מסביבנו. יש שפע של אוויר, ושפע של ים, ושפע של טבע, ושפע של כוכבים, ושפע של חיות, ושפע של שמש, ושפע של אור. ובואו נתמקד במה שיש, לא במה שאין. אוקיי? במקום ליהנות, תהנו ממה שיש לנו, ואני מזמינה אתכם לבדוק מה, איפה נמצא הדברים, באמת, מה עושה לכם באמת כיף בחיים. תסתכלו רגע באמת, מה הדברים שמרוממים אתכם? מה הדברים שגורמים לכם לרצות לרקוד, לרצות לשיר, כאילו, מה שנקרא לקום עם שיר בלב? מה באמת הדברים האלה? האם זה הקניות של דברים, או לשבת בארוחת ערב כשהילדים מסביב ולעשות ערב פאזלים עם הילדים, או ערב משחקי קופסה עם הילדים, או כששומעים שיר ברדיו ומתחילים לרקוד, או לצאת לטיול בטבע, או ללכת לחוף הים, מה באמת עושה לכם את הטוב? כשאתם תבינו, כשאתם תסתכלו באמת מה עושה לכם את הטוב, אתם תבינו שזה לא הקניות, זה מה שמסביב, וזה שפע שיש לנו, והוא הרבה פעמים בחינם. הוא לא עולה כסף, והוא שווה פי אלף מונים. כי משפחה ובריאות וחיוך ושמחה, זה הדברים שעושים לנו את האושר האמיתי. החיים בנויים מהמון המון המון רגעים קטנים של אושר. אז תחפשו את האושר הזה, לאו דווקא בקניות, בסדר? אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה נמשיך.
משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מי שמוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב, מי שהוא אוכל כמה רעשים הופכים כבר למקצר, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים ביני המון, את עיניי תראי ומה גם מקרי בי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי. אלף שוב יורד לעיר העסוקה, חושך מתגנב, מונית שם מחכה, חתול רחוב קטן גובר ברעב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקים מציץ מהחלון, שם במרחקים עולה כבר אור ראשון, קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. באים קוראים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון, את עיניי תראי ומה גם יקרי בי, ניסים קוראים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי. מתחברות לכאן, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קוראים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון, את הקיר עובר, מחזיק לו יד ביד. מעבר לפינה פנים, חיוך רחב. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מתחיל אצלי עכשיו.
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
טוב, אז הגענו לחלק של לחלק הפרקטי. התחלנו לדבר היום על חתונות. אז אני רוצה לדבר איתכם עכשיו איך באמת מתכוננים, אוקיי? איך מתכוננים לחתונה, אוקיי? איך אתם באמת יכולים להגיע מוכנים. ומילת המפתח היא כמובן תכנון, ואנחנו כדי מתכננים את זה ובונים תקציב. אז קודם כל אני רוצה שאתם תעשו חשיבה מה באמת באמת חשוב לכם. טיפ שלי, שיהיה אוכל טוב למבוגרים, שיהיה מוזיקה טובה לצעירים, ושיהיה צלם, שיהיה מזכרת מהרגעים המרגשים. כל השאר, אף אחד לא זוכר במלא, וכל השאר, תאמינו לי, זה סתם רעשי רקע, וזה באמת לא חשוב. אז תעשו חשיבה מה חשוב לכם. אני אומרת שחלומות נועדו להתגשם, אבל באמת שיהיה משהו אחד שהוא החלום האמיתי, תלכו עליו. כל השאר הוא, לא, הוא באמת לא צריך לעשות אותו רק בגלל שכולם עושים. בעברית יש שלוש מילים. צריך, רוצה, חייב. זה נשמע אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר. זה, תתחילו להגיד את זה ותגידו, וזה ייצור לכם את הסדר העדיפויות שלכם. האם אני צריכה סמלה אחת, או רוצה שתי סמלות, או חייבת שתי סמלות, אוקיי? האם אני רוצה מסוק, או צריכה מסוק, או חייבת מסוק, בסדר? ברגע שתשימו את זה לפני כל הוצאה, זה פשוט יתחיל לעשות לכם סדר עדיפויות. אחרי שהבנתם מה חשוב לכם, להתחיל להבין כמה כל דבר עולה, ולסדר את זה באקסל מסודר. עכשיו אנחנו צריכים להבין איך אנחנו מכסים את זה. אז תבדקו מראש, כמה עזרה אתם יכולים לקבל? האם באמת ההורים עוזרים? יש משפחות שההורים עוזרים יותר, יש משפחות שההורים עוזרים פחות. אז אם עוזרים פחות, זה גם בסדר. לא לכולם יש. כל טוב, אבל אתם צריכים לדעת מאיפה גבולות גזרה שלכם. אז קודם כל תוודאו כמה כסף אולי אתם הצלחתם לחסוך בצד, כמה כסף יש לכם וכמה עזרה אתם תקבלו, ותיקחו בחשבון שבממוצע על כל מנה אתם תקבלו 300 שקלים מתנה. יש אולמות שמנה היום עולה בין 300 ל-350 שקלים, יש מקומות יותר יקרים, זה זכותכם לבחור איזה מקום שאתם רוצים, אל תצפו מהאורחים לשלם את זה. אתם קחו בחשבון שלא משנה מה אתם, איפה הזמנתם, הממוצע של מתנה היא פחות או יותר 300 שקלים. ולפי זה, לפי כמות האורחים, ויש לנו כמה כסף אנחנו חסכנו, כמה עזרה נקבל, 300 שקלים כפול כמות האורחים, תורידו כמובן 10% שלא יגיעו, ככה אתם בערך יודעים כמה כסף יש לכם, ולפי זה, עכשיו תלכו למה שאתם רוצים, ותראו מה אפשר להכניס בזה, איך זה מתכנס. מה שהכי חשוב זה באמת לחסות את האירוע, לא להיכנס לחובות, אין שום סיבה להיכנס לחובות, והאידיאל יהיה אפילו שישאר לכם עודף, להתחיל את החיים המשותפים שלכם ביחד. אני רוצה גם לתת טיפ למסיבת רווקות, כי הייתה לי לקוחה, שהיא הייתה אחראית לאסוף את כל הכסף עבור המסיבות רווקות, וכל פעם כולם העבירו את הכסף לחשבון שלה, ומשם היא שילמה. ובגלל שהחשבון שלה היה במינוס, אז זה נוצר לה איזשהו, היא נכנסה ללופ, והיא לא הצליחה לשלם את מה שאנשים העבירו לה, ובקיצור היא נכנסה, הסתבכה רק בגלל הדבר הזה. אז בדיוק בשביל זה, יש פייבוקס, ופייבוקס זה נהדר בדיוק לקבוצות כאלה, אפשר לפתוח קבוצה ייעודית לכל חתונה, ואז אם יש לי מסיבת קלה של, של שולה, מסיבת קלה של ציפי, מסיבת קלה של ורד, לא משנה, כל חתונה פותחים קבוצת פייבוקס, כל החברות משלמות את הכסף לקבוצת, לתוך ה... לתוך לקבוצה הזאת, והיום אפשר מהפייבוקס ישר גם לשלם לספקים, לשלם לאן שרוצים, וזה לא עובר דרך החשבון בנק שלכם, וזה, החשבון בנק שלכם לא מעורב בזה, וזה פשוט נקי. אז הבחירה היא בידינו. אני רוצה ככה, אם נסכם את, את השידור היום, אני רוצה שתזכרו שהבחירה היא בידינו. הדגש זה לא רק עניין של מחירים, זה בחירה אישית, ולא חייבים להיכנס לחובות בגלל סטטוס. אני רוצה שתצאו מפה היום עם המסר שחיים טובים אינם תלויים בהפקה רעבדנית, אינם תלויים בכמה סמלות אני אלבש, או אם, אם ירד לי כדור פורח ויונים עפות, אלא בסופו של דבר, מה שחשוב זה שיהיו חיבורים אמיתיים, שיהיה שמחה פשוטה. זה נכון לחתונה, וזה נכון בכלל לכל אספקט בחיים. זה הכי חשוב שיהיה במזל טוב. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי. אני הייתי ענבר אם, אנחנו ניפגש ביום חמישי הבא, בשעה 5, להתראות סופה שמולה, אינשאללה. עד שבוע הבא, אחים ואחות שלנו בבית.
אני זוכר את אותו הבוקר, ישנתי אצלך, את קמת לחיים שלך, ואני חיפשתי לי חיים משל עצמי ונפרדי בנשיקה סוערת שואל את עצמי האם תהי לי בסוף היום המקום הזמן ברור אני דמות ללא סיפור איפה אנחנו נפגשים בין העולם שלך לבין העולם שלי כמה הקרבה וכמה סיכונים חשתי שאיבדתי את עצמי אני הולך וסולל לי דרך יודע עכשיו שאושר רגעים בא לי להיות שייך לעולם השייכים איפה אנחנו נפגשים בין העולם שלך לבין העולם שלי כמה קרבה וכמה סיכונים חשתי שאיבדתי את עצמי כמה סיכונים חשתי שאיבדתי את עצמי חשתי שאיבדתי את עצמי חשתי שאיבדתי את עצמי אני זוכר את אותו הבוקר ישנתי אצלך עד כאן לחיים שלך ואני חיפשתי חיים משל עצמי חיים משל עצמי חיים משל עצמי
לפני כמה וכמה שנות אלף נפרדנו אני ואחי
הוא לכיוון של הקרירים האלה אני לדרום מזרחי
יובלות על יובלות לא התראינו ופתאום נפגשנו כאן
לא הכרנו כל כך השתננו
טוב ששרנו סימן
מה הם עשו לך אתה בכלל לא דומה לי דבר הכי צחק לי אחי
אתה לא נראה כל כך ישראלי בטח שלא תנכי
כן כל הצבעים עוד יזהירו לכל הצדדים בעולם
לראות כולם את כולם
בכל הצדדים עוד יכירו
בגוונים השונים את עצמם
ויותר הצבעים לא יסתירו אדם מאדם דם מדם
מי שמדבר צחקתי בכיתי למראה החיוור של אחי
למפתע המוזר שלא ביטה ביטה זה יותר תנכי
אוף תונת פסים שלי כל פס בנוגע כל פס רוצה לקלף לי את האור
או פסים, פסים, פסים שלי אני לא אשתגע
לא אשתגע
רק אתן לגוונים מהאדום
כן כל הצבעים עוד יזהירו לכל הצדדים בעולם
לראות כולם את כולם
בכל הצדדים עוד יכירו
בגוונים השונים את עצמם
ויותר הצבעים לא יסתירו אדם מאדם דם מדם
פולנים התנפלו על מרוקו
רוסים נכנסו בתימה
מצרים חטפה מטורקיה
שבדרך
תגרע
את יוון
איך שביניהם מסתבכנו כבר סופר אף כי לא יאומן
אבל למה את המלחמות הזרות שלהם משכנו אחרי שהם שכחו אותן מזמן, מזמן
או קטון הפסים שלי כל פס בנוגע
כל פס
תנו סיוון, היא לא שומעת אותי. הנה יופי. אבל אני לא שומעת אותה כל כך טוב.
לא שומעת אותה? עכשיו?
רגע, סיוון, תדברי רגע.
היי, מה העניינים?
וואי, אני שומעת אותה לא טוב. בכלל.
סיוון?
אני שומעת אותך מעולה.
אני לא.
תגידי
תוסטי. איך? פה?
כן. עכשיו?
תדברי. רגע.
היי.
אני שומעת את עצמי ממש חזק.
ואותה?
לא.
שתגביר אצלך.
את צריכה להגביר אצלך. אולי תתקרבי טיפה יותר, אולי, לא יודעת. איך נעשה?
אני שומעת אותו, אבל.
רגע, נכנסתי לאודיו סטינג.
העליתי
למקסימום. איך זה כעת? יותר טוב?
יותר טוב. אני כן.
תתקרב למקרופון.
כן.
רגע, נעלה עוד בעוד מקומות. כל מקום אפשרי.
סיוון, את נראית מעולה.